הנושא שנדבר עליו היום, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. המושג שמחה הוא מושג שצריך להילמד מחדש, וההזדמנות הטובה ללמוד אותו היא בטרם שעדי היין והאלכוהול ימלאו את חלל העולם ויטשטשו את המוחות מלחשוב באמת על מה זה שמחה. מקובל אצלנו ששמחה זה איזה מין דבר שיש לו כל מיני סממנים חיצוניים. יש איזושהי אווירה של כלילות, של נעימות, של קלות. זה כרוך באיזשהו ריקוד, שירה, חיוך מאוזן לאוזן. היום אנחנו בכלל חיים בעולם שהחיצוניות חוגגת בו. הכל הפך להיות לחיצוני. הכל, אתה יכול הכל להזמין בלחיצת כפתור אחת, בהרמת טלפון אחד אתה מזמין שמחה לפי הזמנה. בשיחת טלפון אחד אתה מזמין שמחת ברית מילה, שמחת חתן וכלה, לפי האפשרויות. כן? אם אתה יכול להזמין שמחה למהדרין, אז ייתנו לך תזמורת של 5 נגנים. למהדרין ייתנו לך 12 נגנים. אם אתה מהדר בהלכות שמחה, אז החתונה תיגמר ב-12 בלילה. אם אתה עוד יותר מהדר, אז יעשו לך את זה עד 12:15. והכל מסודר עם פרוספקט ועם מחירון. רק תשלם ותקבל שמחה לפי הזמנה. אני חושב שזה מיותר לחזור ולדבר בפעם מי יודע כמה על הגבול הדק המפריד בין שמחה להוללות. זוהי משנה שאינה צריכה. אין מה לדבר ואין צורך לדבר על השמחה של הרחוב, שאין בינה לבין שמחה ולא כלום. זו השמחה שמותירה אחריה הרגשות של ריקנות, שאין ביניהם לבין שמחה ולא כלום. אבל גם בתוך אותם המושגים שאנחנו כן לכאורה מכנים אותם שמחה, יש צורך ללמוד את הדברים מחדש. גם המושג שמחה שלנו חל דבר, ויותר ויותר אנחנו נוטים להרגיש יותר ויותר אנחנו נוטים להרגיש שהשמחה האמיתית היא מאיתנו והלאה. שאלו פעם אחד חכם, למה בשמחות שלנו אין שמחה אמיתית? אז אמר ככה, אני מזמין אותך כי אני חושש שתיפגע אם אני לא אזמין אותך, ואתה בא כי אתה חושש שאני אפגע אם אתה לא תבוא. אז איך יכולה להיות פה שמחה? שמחת הלב חסרה. האינדיקציה הברורה שאנחנו לא יודעים שמחה מהי, היא שאם אתה חווה איזושהי חוויה משמחת, זה יכול להיות חוויה פרטית, שמחת ברית מילה, שמחת בר מצווה, שמחת חתן וחלה, זה יכול להיות חוויה כללית לאומית כמו שבת וחגים, אם אתה חווה את השמחה ובשעת השמחה אתה באמת שמח, אבל לאחר מכן אתה מרגיש ריקנות, אתה מרגיש רגשות נוסטלגיה, חבל לך שזה עבר, סימן שהשמחה לא הייתה שמחה אמיתית. משום ששמחה אמיתית איננה כשנגמר האירוע, אתה לא חוזר לחיים היומיומיים האפרורים. אתה לוקח אותך איתה, אתה לוקח אותה איתך לכל מקום. אתה נבנה ממנה. היא הופכת להיות לנדבך נוסף במבנה אישיותך. רק אם באמת כך אתה מרגיש, מתברר למפרע שאכן שמחת. ולא הייתה זו איזושהי אילוזיה, איזשהו דמיון. שמחה שורשית ויסודית לא הייתה כאן. וזה... כדי להבין איך קורה דבר כזה, איך מגיעים לדבר כזה, ומהי אותה שמחה שכולם כל כך רוצים אותה ומעט כל כך מגיעים אליה, אנחנו צריכים ללמוד את הנושא מחדש. אנחנו גם נצטרך להבין אם כך, למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? מה קרה בפורים, שדווקא בפורים זה הזמן שבו מרבים בשמחה? איך פורים וענייניו נותן לנו את הכלים להגיע לאותה שמחה אחרי שתוגדר ותנותח. סתם ככה, שמעתי מישהו אמר דבר מאוד יפה, אחד מחבריי העיר את עיניי על איזה רעיון מאוד יפה. הוא אומר, כתוב בחז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מה לומדים מזה? שהמצב הנורמלי של יהודי זה שמחה. זה המצב הנורמלי, תמיד צריך להיות בשמחה. אלא שמי שנכנס אדר מרבים, כשנכנס אב ממעטים, כשלא אדר ולא אב, מה צריך להיות המצב? שמחה. המצב תמיד צריך להיות שמחה, אלא לפעמים צריך להרבות, לפעמים צריך למעט. באמת היא שהלשון הזה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, הוא לשון מאוד קשה. מה זה ממעטים בשמחה? צריך לזכות. זה הביטוי ממעטים בשמחה? צריך להגיד, צריך להיות עצוב. צריך לקרוא הקריאה, צריך לשבת על הארץ ולהתאבל. התשובה היא שכשאדם יושב בתשעה באב ובוכה על חורבן בית המקדש, הוא צריך להיות בשמחה. למה? כי הרי אין שמחה כשמחה של מצווה. וכשהוא יושב ומתאבל על חורבן בית המקדש, הוא הרי מקיים מצווה, ומצווה מקיימים בשמחה. אז הוא צריך להתאבל ולשמוח. אני אגיד לכם עוד יותר. כשאדם קורא הקריאה ליד קברו של אביו, הוא מקיים מצווה, הוא צריך להיות בשמחה. משום שמצווה צריך לקיים בשמחה. כבר אנחנו מרגישים שהמושג שמחה למעשה הוא שונה ממה שהתרגלנו. שמחה זה לא חיוך מאוזן לאוזן, ואנחנו נוכיח את זה. אני עומד לצטט שני מקורות כדי להראות שהמושג שמחה איננו מה שהתרגלנו לחשוב. מקור אחד מאירוע מפורסם מחיי אבותינו הקדושים שכבר דיברנו עליו פעמים רבות, ומקור שני ציטוט מדברי אחד מגדולי ישראל מהדור הקודם. המקור הראשון הוא הפסוקים המפורסמים בעקדת יצחק, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. אברהם מצווה לקחת את יצחק ולהעלות אותו, לשחוט אותו על המזבח לקורבן. ואברהם ויצחק הולכים בדרך עם שני הנערים. ויהי ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה. ועכשיו אברהם ויצחק הולכים לבדם, לבדם, שני האנשים הללו הולכים לכבוש את הפסגה הגבוהה הזאת שקוראים לה עקדת יצחק. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לו השה לעולה בני. אבל לפני כן, דילגתי על פסוק אחד קודם. ויקח אברהם את עצי העולה, מפה צריך הייתי להתחיל. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו. ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. ויחדיו כתוב פה בצורה הזאת, יחדיו. וילכו שניהם יחדיו. אומרים חז"ל, יצחק, מה באה המילה הזאת יחדיו ללמדני? הרי בוודאי שהיא לא באה ללמד שהם הלכו ביחד, כי הרי זה כתוב כל הזמן, קח נא את בנך, את יחידך, ולך לך אל ארץ המוריה. כבר כאן כתוב שהם הולכים ביחד. מדוע צריך להוסיף, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, ועכשיו לכתוב עוד פעם, וילכו שניהם יחדיו, וכל זה אחרי שהם כבר באמצע הדרך. מילים היו כותבים את זה בתחילת הדרך, אבל הם כבר אחרי שלושה ימים שהולכים ביחד, פתאום עכשיו נזכר את התורה לספר שהם הולכים יחדיו, והתורה כותבת פעם אחת וילכו שניהם יחדיו, ואחרי פסוק אחד עוד פעם. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני, ויאמר הנה האש והעצים והיה השה לעולה, ויאמר אברהם אלוקים יראה לו השה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו עוד פעם. אומר חז"ל, היחדיו הזה בא ללמד משהו אחר לגמרי. בפסוק הראשון טרם סיפר אברהם ליצחק מה הולך לקרות. מה חשב יצחק? שולחים לעבוד את השם, לעשות מצווה, ללמוד תורה, אולי להקריב קורבן. יצחק ודאי הלך בשמחה, עבדו את השם בשמחה. אברהם ידע לקראת מה הולכים, לא סתם ידע, אלא הוא ידע שכבר מתקרבים אל המקום. הוא לוקח את צי העולה, הוא שם על יצחק בנו, הוא כבר רואה בעיני רוחו את יצחק על המזבח, וילכו שניהם יחדיו. אומרים חז"ל, מה יצחק הלך בשמחה, וזה ודאי שהוא הלך בשמחה, לא היה שום סיבה שהוא לא הלך בשמחה, אף אברהם, הגם שהוא ידע לקראת מה הולכים, הלך בשמחה. וזה בא ללמד היחדיו, ויחדיו באופן מאוד מעניין, המילה יחד, המילה וייחד יתרו, וייחד יתרו, בפשטות זה, שיתרו שמח, כמו המושג חדווה. ששון, שמחה, חדווה, יחדיו, זה כמו ייחדו, שמחו, ישמחו. ואז יצחק שואל את אברהם, הנה האש והעצים והיעשה לעולה. ויאמר לו אברהם, אלוקים יראה לו עשה, ולעולה בני. וכאן גילה אברהם ליצחק שלעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. אומרים חז"ל, מה אברהם הלך בשמחה אפילו שהוא ידע, וזה אנחנו כבר למדנו קודם, אף יצחק הוסיף והלך בשמחה הגם שהוא כבר ידע לקראת מה הולכים. והאמת היא שגם בלי זה, זה כתוב בפשוטו של מקרא לחלוטין שהם הלכו בשמחה. למה? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נמצא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך. איך הקדוש ברוך הוא אמר את זה לאברהם? איך אברהם שמע את זה? במראה הנבואה. ואין הנבואה שורה, אומרים חז"ל, אלא מתוך שמחה. וגם זה כשלעצמו צריך להבין מה הקשר בין נבואה לשמחה, למה באמת אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. אבל את זה אנחנו כבר נראה בפרקים הבאים בנביא, איך שאלישע, שהוא פוגש את יהורם מלך ישראל, והוא מאבד את השמחה למראה פניו של מלך ישראל רשע כל כך, ובכל זאת הוא רוצה שתשרה עליו נבואה, הוא מבקש שיקחו לו מנגן כדי שהוא ייכנס לאווירה של שמחה, ורק אז תשרה עליו הנבואה, כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. ואם אברהם אבינו שומע את דבר האלוקים, כך נא את בנך בנבואה, פירוש הדבר שהוא בשמחה, אם לא כן, הוא לא יכול היה לשמוע את דבר האלוקים. האלוקים אומר לו, והעלה הוא שם לעולה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, הוא עדיין בשמחה. והאלוקים עשה לאברהם תרגיל כזה קשה, הוא לא אמר מיד, קח אותו ואקריב אותו. תלך על אחד הערים אשר אומר אליך בעתיד, לך 3 ימים, ואז תצטרך לקבל פעם נוספת נבואה, ואז ורק אז אני אומר לך היכן מקום העקדה. ואברהם הולך את 3 הימים הללו. חז"ל מתארים את המאבקים הפנימיים שהיו בליבו של אברהם. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את אברהם מתבונן בשתי הידיים שלו, אלו שידעו רק לרחם, ובשתי אלו הוא הולך לשחוט את בנו. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו ויח, איך? במראה הנבואה, הרי כתוב אשר אומר אליך, ויער את המקום הרחוק. אברהם שוב בשמחה אחרי כל 3 הימים הללו שעברו עליו הקשים כל כך. וכשאברהם עומד ליד המזבח ולוקח את המאכלת לשחוט את בנו, הוא מגיש את הסכין לצווארו של יצחק, והסכין נוגע בצווארו של יצחק. באותו רגע אברהם היה בשיא השמחה, שאם לא כן, איך הוא יכול היה לקבל את הנבואה, ואיך הוא יכול היה לשמוע את כל השם, כל המלאך אומר לו אל תשלח ידך אל הנער, כל שהוא היה צריך לשמוע במראה הנבואה. ואברהם שמע את המלאך, הווה אומר שאברהם היה בשמחה. אתה עומד ושואל, לשמחה מה זה עושה? קיימים מצווה, שם ציווה, שים את זה בשמות, אבל שמחה, שכאמור גם מפה רואים בבירור ששמחה זה לא חיוך עליז מאוזן לאוזן. שמחה זה ההפך. שמחה קודם כל זה כובד ראש שאין כמוהו, שבלי כובד ראש שאין כמוהו אי אפשר לעשות את עקדת יצחק. והציטוט השני, הרב דסלר, מנהל הרוחני של ישיבת פוניביץ' בזמנו, כתב מכתב בשנת תשנ"ו, ובמכתב הזה הוא מתאר, המכתב מופיע במכתב מאליהו עמוד 346 בחלק השלישי, מכתב שהוא כתב לבנו, והוא מתאר איך נסתלקו לעולמם על ידי הנאצים ימח שמם גדולי כלם. כלם היה מבצר של תורה ומוסר, ובבית התלמוד תורה של כלם יצאו אריות של מוסר שהאירו את כל העולם בתורתם, בחוכמתם ובהתנהגותם. והרב דסלר מתאר פה איך נרצחו, איך הלכו הללו לדרכם האחרונה. אחר הוא כותב, איש האמת הזה, הרב דסלר, גם הוא היה שייך לאותו בית מדרש. אמנם, הוא כותב, איך נסתלקו גדולי עולם כבירי הלבבות, משחרי האמת. זכורני ימים מקדם את לילי שמחת תורה בתלמוד תורה. אתה פשוט משתולל. איזו אסוציאציה. הולכים לדבר על טרגדיה, על שחיטה כזאת של גדולי עולם, כבירי הלבבות, משחרי האמת. ומה הוא נזכר? זכורני ימי השמחת תורה בתלמוד תורה של קלם. כי יצאו רבני העיר מן השער הרחובה, וילכו במחול דרך העיר, ורקדים בכל כוחה מתוך התלהבות של שמחה, ומזמרים בכל עוז, אשרינו מה טוב חלקנו. עברו כ-40 שנה, הגיעה שעת החורבן האיומה. הרבנים ומשפחותיהם התאספו אל בית התלמוד ושפכו ליבם לבקש רחמים את פני מלא רחמים, אבל סגרו שערי רחמים. ובשער הנה הרוצחים, ויוציאו כל איש ואישה, גם כל ילד הרחובה, ויריצום דרך העיר, דחופים ומוקים במעלומת רשע לבלי הרף. לאן? אל שדה קטל. מי יוכל לשער מה עשו קדושי עליון הללו בה בשעה? חזקו את לבבם ואימצו את רוחם, והתלהבו בשמחה עצומה על מצוות קידוש השם במסירות נפש שהגיע לידם. ותחת פחות וילל, היו מרקדים ומחוללים בכל כוחם ומזמרים בכל עוז אותו זמר עצמו של שמחה, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו שיהודים אנחנו, אשרינו שזכינו למות על קידוש השם על היותנו יהודים. וכה הלכו במחול, והתלהבות השמחה הולכת ומתגברת, הולכת ועולה מעלה מעלה מתוך קשיות עורף של קדושה, עד הגיעם אל קצה העיר, אל שדה קטל, אשר שמה מסרו נפשם לריבונם מתוך דביקותם בו, דביקות שמחה של מצווה. שמחה ושחיטה. כאמור, מוכרחים ללמוד מחדש מה זה שמחה. מוכרחים להיות מבין ולא סתם להיות שמח. מוכרחים ללמוד, להבין מהי אותה שמחה ששום דבר בעולם לא סותר אותה. למעשה רש"י במסכת סוכה דף נ"ה עמוד א', שם הגמרא לומדת את הפסוקים שאומרים כל יום בשיר של יום בימים השונים, ובין השאר על הפסוק מי יקום לי עם הרעים, מי יתייצב עם פועלי אבן, כמעט שכנה דומה נפשי, תנחומך ישעשעו נפשי. אומר רש"י במקום, נראה בעיניי, מפני שפרשת מי יקום מדברת על צרותם שהיו משועבדים בבית שני תחת מלכי פרס, יוון ורומי, ואף על פי כן אינם נמנעים מלשמוח שמחת מלכם ומתפללים מי יקום לי מרעים, תנחומך ישעשעו נפשי. כלומר, אף לפי צרותינו אין אנו נמנעים מלבוא ולהשתעשע בתנחומך. שום דבר לא יכול לעצור את השמחה, שום דבר בעולם לא יכול לעצור את השמחה היהודית. וראו איזה פלא, במהלך ההיסטוריה היהודית, כשהיהודים היו נרמסים, מושפלים וסובלים, האופי היהודי, המודל היהודי, היה אדם שמח. ההומור היהודי, רוח החיים היהודית שמילאה אותו בכל מקום, והרגשת השמחה והיכולת לעמוד בכל משברי החיים הייתה לשם דבר. לעומת זאת, היהודי הגיע לארצו, יש לו חירות מדינית, יש לו הכל, ומה המאפיין את הישראלי? הישראלי הוא אדם שלא מרוצה, שהוא תמיד מתלונן, יש לזה גם מילים בסלנג, רק אני לא אוהב להשתמש בסלנג, וכולנו מכירים אותו, את הדמות הזאת, שהוא כזה רצנן, נרגן, מכירים? סבר, דוקר מבחוץ, לפעמים קצת מטות מבפנים, זה לאט לאט עובר המחלה הזאת שמבפנים. איך זה קרה? למה? למה השתנה האופי היהודי? איפה היכולת לקבל כל מצב? מאיפה נבע העוצמה הזאת? אני לא מתכוון לומר שכל אותם יהודים באמת ידעו מה זה שמחה, אבל מכיוון שהיה שם מבוע של שמחה, גם אלו שהיו רחוקים ממנו הושפעו מהחיצוניות שבו, וכשהמבוע של שמחה חסר, אז אין סיכוי. רבי מוישה מקוברין, מגדולי האדמו"רים החסידים, כותב: נפש מישראל היא מעולם התענוג, ואם לא יתאימנה משמחה של קדושה, אז בעל כורחה תרד לתענוגי הגוף, ושמה בתענוגי הגוף היא לא מרוצה. נפש צריכה לשמוח. ניגש לי פעם אדם אחד בשלהי סמינר ואומר לי: תראה, קלטתי את הרעיון, הבנתי, יש אלוקים, היום השחור בחיי, אבל אין מה לעשות, התורה היא אמת, אי אפשר להתכחש לזה, מה נעשה? אשר על כן אני הולך לכתוב צוואה, להיפרד מענייני העולם הזה ומהתענוגים של העולם, אני הולך כעת לעבוד על פרויקט עולם הבא. ותפסתי את העניין, אמרתי לו: לא מיני ולא מקצתי, לא התחלת לתפוס כלום. רבנו משה חיים לוצאטו חיבר ספר שנקרא מסילת ישרים, ספר היסוד של תורת המוסר היהודית. הפרק הראשון במסילת ישרים נקרא בביאור חובת האדם בעולמו. אני רציתי להנהיג פעם שלא ישחררו תינוק ממחלקת תינוקות בבית חולים ליולדות לפני שהוא יעמוד בבחינה בעל פה על הפרק הזה. הוא הולך להתחיל לחיות את עולמו, הייתכן שיתחיל לחיות בעולמו בלי שהוא ידע את חובת האדם בעולמו? הבעיה היא שלפעמים גם עד גיל 90 אנחנו לא לומדים את זה ולא יודעים את זה. ובפרק היסודי כל כך, ההכרחי ללימוד כל כך, בביאור חובת האדם בעולמו, פותח רמחל בהצהרה שהיא לכאורה למי שלא מכיר מהפכנית, וכך אומר: האדם לא נברא אלא להתענג. זה הכותרת של היהדות ביחס לחובת האדם בעולמו. הוא חייב להתענג, הוא נברא להתענג. עכשיו השאלה היא מה זה להתענג. אז כמובן הוא אומר: האדם לא נברא אלא להתענג על השם. אז על מה להתענג? על פיצה? על תפוחי אדמה? ברור שלהתענג על השם. שאלה כעת מה זה תענוג באמת. נפש מישראל היא מעולם התענוג, מעולם של שמחה. ישתם שתי מצוות שבאופן מיוחד מודגשת בהם שמחה, למרות שלכאורה אין בזה כל היגיון על פני השטח. האחת זה שמחת חתן וקלה. על פני השטח אני חושב שאחד הדברים הכי לא הגיוניים בבריאה זה העניין שצריך להתחתן. אם היינו נותנים למי מאיתנו לנהל את העולם, בוודאי לא ככה היינו מנהלים אותו. ככה שני יצורים כל כך שונים, עם אופי שונה, עם רקע שונה, ועשים אותם ביחד בתור סיר לחץ עם סרוויז אחד של כוסות וצלחות, שאחרי זמן קצר מיד מתנפץ הכל.
עוד הרבה זמן,
עוד להרבה זמן, כן. אז חוזה לכל החיים בעזרת השם אצל כל אחד. ובא, ולמרות שהמציאות היא לא כמו שאני מתאר, כי המציאות שבאמת שמחת חתן וכלה זה שמחה גדולה, ואנחנו מרגישים שזה כך, אבל אם אתה מתחיל לנתח את זה שכלית, אתה רואה שלא הגיוני. לא הגיוני, שמחת חתן וכלה, ובאמת מתואר בספרים מה זה שמחת חתן וכלה, זה שמחה גדולה מאוד. והאירוע השני שיש בו שמחה והיא גם כן לא הגיונית, זה ברית מילה. וכך כתוב בגמרא במסכת שבת דף קפלמדה: כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה, שנאמר: סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומרים חז"ל שזה הכוונה לברית מילה. והיהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר אומרים חז"ל ססון זו ברית מילה. ובאמת אנחנו רואים שזה ככה. מצווה, לוקחים תינוק, פוצעים אותו, מסכנים אותו במקרים מסוימים, וכולם שמחים. לשמחה מה זה עושה? זה שזה מצווה, זה שזה חשוב, לא צריך להסביר לי. לא על זה אני הולך לדבר עכשיו, לשכנע אנשים שברית מילה זה חשוב, זה ברור. אבל זה שיש עבדו את השם בשמחה, על כל מצווה יש את זה, זה גם כן דיברנו קודם, אבל למה דווקא פה מודגשת השמחה בהדגשה כזאת מיוחדת? אנחנו כבר שמים לב שיש פה מכנה משותף. השמחה של עקדת יצחק יחדיו, חדווה, יחד. אתה רואה, יש קשר בין שמחה ליחד. זה קשר, ללהיות ביחד. מה זה חתן וכלה? שמחת חתן וכלה זה גם כן שניים מתאחדים. מה זה ברית? המילה ברית, עוד לפני שנסביר ברית מילה מהי, ברית זה קשר בין שניים. ברית זה קשר בין שניים. לנו בכל המקומות הללו שמדברים על שמחה, מדברים על קשר. שמחה וקשר לכאורה זה אותו דבר. צריך להבין מה זה. שני המפתח הראשון שנתנו להבין שמחה מה היא, זה אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. צריך להבין מה הקשר בין שמחה לנבואה. המפתח השני שאנחנו נותנים זה אין שמחה כהתרת הספקות. למה אין שמחה כהתרת הספקות? המילה השורש שמחה, השחור, אני לא מצאתי השורש שמחה, ושמקורו במילה שם, וגם שמאי, וגם רבי שמעון בר יוחאי ושמעון האיש, וגם שמיים, וגם שם, השם של האדם, כולם באותו שורש. וגם אם תרצו המילה משמעות, כולם, בכולם אנחנו יכולים למצוא את השורש של שין מם, שין מם. מה המשמעות השורש הזה של השין מם שמופיע בכל מקום? וכמובן מילה אחת שכחתי, מרכזית מאוד, והיא נשמה. גם במילה נשמה אתה רואה את השם. שם זה ביטוי לעולם הבא, ושם ינוחו יגיעי כוח. שמיים, כבר אמרנו הרבה פעמים, מבטאים את צי הריחוק מאיתנו, ריחוק של דרגה, לאו דווקא ריחוק של מקום, כי שמיים זה לא מקום. כשרוצים להגיד על דבר שהוא קרוב אליי אומרים שהוא נמצא כאן, כשרוצים לדבר על דבר שהוא רחוק ממני אומרים שהוא נמצא שם, וכשרוצים להגיד שדבר נמצא בצי הריחוק, אז כמו שיש נעל אחת ומשניים עד אין מספר זה נעליים, אומרים שתי נעליים, שלוש זוגות נעליים, 50 נעליים, אותו דבר מכנס ומכנסיים, שבע ושבעתיים, אז יש גם שם ושמיים. זה הפשט המילולי, המילונאי של המילה שמיים. שם בריבוע ושמיים, שיא השם, שיא הרחוק. והאלוקים, שהוא גם הקרוב אלינו ביותר, וגם הרחוק מאיתנו ביותר, הוא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, בו זמנית. והנשמה של האדם לא נמצאת כאן, היא נמצאת שם. כן? האדם הוא סולם מוצב ארצה, בתוכו נמצאת הנפש, אבל הנשמה נמצאת מחוצה לו, היא נמצאת מעליו. למה שמי נקרא שמי? חז"ל אומרים שפסקו הלכה כבית הלל, למרות שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, הלכה כבית הלל, משום שהם יותר שייכים לעולם הזה. וכתוב בספרים שלעתיד לבוא, שם תיפסק הלכה כשמי, ולכן נקרא שמו שמי. כמו שיש חקל ושדה, וחקלאי זה בעל השדה, שייך לשדה, יש אכסניה שזה בית מלון, ויש אכסנאי שהוא בעל בית מלון, ובעברית המודרנית חשמל וחשמלאי. כך יש שם ושמי. שמי הוא האדם ששייך לשם, ומתלמידיו הגדולים של שמי בדורות מאוחרים הרבה יותר היה מבית מדרשו של שמי, היה רבי שמעון בר יוחאי, שגם מידתו הייתה מידת הדין, וגם לא פסקו הלכה כמו שלא פסקו הלכה כשמי בעולם הזה. השם של האדם מבטא את המהות שלו. לשם יש משמעות, לחיים גם יש משמעות. מה היה המשמעות של החיים? מתי האדם מוצא משמעות לחיים? איזה משמעות יש לחיים? אין שום משמעות לחיי החומר. משמעות אפשר למצוא רק אם האדם מצליח להתקשר בנשמתו. שם יש משמעות לחיים. השם של האדם, ובוודאי השמות שכתובים בתנ"ך, משום שאנחנו זורקים שמות לחלל האוויר, אבל מקווים שמצליחים, אבל השם האמיתי של האדם מבטא את המהות שלו, והמהות של האדם נמצאת שם, בנשמה. מכאן משתלשל ויורד השם שלו. למה בזמן ברית מילה קוראים לאדם בשם, לתינוק בשם? הרי לא כתוב בהלכה שצריך לקרוא לתינוק דווקא בזמן הברית. לבת קוראים שם לפני הברית, עולים לתורה ואומרים מי שברך ונותנים לו שם. אפשר לתת שם בכל מקרה, אפשר סתם לתת שם, אין איזשהו תהליך הלכתי מוגדר איך נותנים שם. נותנים שם. אז באמת כשבני הראשון נולד עשינו לו ברית בגיל 3 חודשים, ועד אז היה צריך להתפלל עליו. אז איך מתפלים? אבל היה לנו בעיה איך לרמוז לקדוש ברוך הוא למי אנחנו מתכוונים, איך קוראים לדבר כזה, תינוק בלי שם. פגשתי באחד הרבנים, הוא אומר לי אחרי זמן, אומר לי, למה לא נתת לו שם? היית עולה לתורה ונותן לו שם, פשוט מוכרחים לתת שם בברית? ואם בן אדם לא מעלים אותו, הוא כל החיים אסור למול אותו, אז לא נותנים לו שם? הוא כל החיים מסתובב בלי שם? אז נותנים שם. ואף על פכן אנחנו נוהגים בכל תפוצות ישראל לתת שם בברית. למה? אז כתוב בספרים שבזמן הברית, מה זה ברית? ברית בין האדם לקדוש ברוך הוא, אבל זה גם ברית בין התינוק לנשמתו. בזמן הברית מילה מתקשר התינוק לנשמתו ומתקשר את הנשמה לתינוק. אז נוצר הקשר בין התינוק לנשמתו, וממילא אז זה הזמן לתת לו את השם שאכן משתלשל ויורד מן הנשמה, משם. גם שמחה אנחנו רואים את השין מם שמשתלשל ויורד משם. משם יורדת השמחה. מה זה שמחה? אין שמחה כהתרת הספקות. שמחה זו היא הרגשת שלמות. שמחה משמעותה שהנשמה הצליחה לקשור אליה את כל החלקים של האדם שלפעמים רוצים למשוך אותה עליהם ולהוריד אותה לעברי פי פחד. כשאדם בהרגשת שלמות, כשאדם בהרגשה של היעדר ספקות, אז הוא נמצא בשמחה. כשאברהם אבינו עומד ליד מזבח העקדה ומקבל נבואה, הוא לא היה צוהל וקל, ההפך הגמור, אבל הוא היה נעדר ספקות לחלוטין. הוא היה שלם עם עצמו בכל סוגי שלמות שרק אפשר, ללא שום הרגשת ספק. וזאת השמחה שאז הנבואה שורה. מהר"ל מפראג מגדיר שמחה, ששמחה זה כוח שלא יכול להיות לחצאים. לא יכולה להיות שמחה לחצאים. שמחה זה או שאתה, אין שמחה אלא בבשר ויין, כתוב בחז"ל. אז אין שמחה אלא בבשר ויין. אנשים טועים וחושבים שהבשר ויין זה השמחה. זה שטויות. הכוונה היא, אתה לא יכול לשמוח עם הנפש לבד. שמחה אמיתית זה כשאתה מצליח את כל המערכת לאחד. חסידים אומרים שההגדרה של ריקוד זה שבזמן הריקוד לפחות רגל אחת תמיד נמצאת באוויר, רגל אחת תמיד למעלה. אתה מצליח להעלות את כל הגוף, משהו מעל פני אדמת החומר שמושכת אותך כל הזמן אליה. זוהי שמחה, כשכל המערכת הכולה פועלת ביחד בהרמוניה, כשאתה מצליח ליצור יחידה אחת של חומר ורוח. שאלה, איך עושים את זה? יש לכאורה שני דרכים. או שאני מוריד את הרוח אל החומר, אני מגייס את כל כוחות הנפש שלי כדי לשמוח בחומר, וכך נוהגים לשמוח בעולם, ולזה קוראים שמחה בעולם. כשאדם משקיע את כישרונותיו ואת מרצו למצוא כל מיני דרכים להתבדר תוך כדי שקיעה עד צוואר ברפש הזה של החומר, ושם יוצרים את השמחה עם כל מיני אמצעים חיצוניים, שזה יכול להתחיל במשקעות חריפים, באיזה נגינת דיסקו, ולהיגמר בכל מיני סמים משקרים ואחרים. ואז הוא מרמה את עצמו שהוא שמח, אבל הוא לא שמח באמת. למה? משום שהנשמה אין לה שייכות לגוף. וכשאדם אונס את הנשמה להיכנס לתוך ענייני הגוף, היא זועקת מבפנים. והאדם לא מרגיש טוב בפנימיותו. משהו בפנים חסר לו. משהו בפנים זועק. אתה רואה אותו נקרע. יש לו הכל ואין לו כלום. והוא מתאבד אחר כך. הוא קרוע. הוא מיוסר ומתוסכל. אתה רואה כל האנשים הללו שהעולם מסתכל עליהם. שחקני קולנוע, אלילים, כוכבים, אלילי אומנות. אתה קצת מבקע את הקליפה החיצונית, אתה רואה איזה הרגשת ריקנות יש בתוכם. איזה תסכול עמוק ממלא אותם. איזה חוסר שביעות רצון יש בהם. חוסר שקט נפשי. אוכלים את עצמם בפנים. רשעים מלאים חרטה כרימון, אומר חז"ל. אין להם מנוחה. למה? כי אי אפשר לרצות את הנשמה עם ענייני הגוף. מה תציע לה? מה תציע לנשמה? עוד תענוג מתענוגות הגוף. היא לא נהנית מזה, כי היא לא שייכת לזה. לעומת זאת, החומר נהנה מעולם החומר, אבל הוא מסוגל גם להנות מעולם הרוח. למה? כי הנשמה אין לה שום שייכות לחומר, אבל החומר יש לו שייכות לרוח. כי הרי מה פירוש המילה חומר? המילה חומר זה אותן אותיות של מרוח. מקור החומר הוא ברוח. הרי החומר נוצר מרוח, חומר מרוח, יש מאין. גם החומר למעשה השתלשל וירד מן הרוח. לעומת זאת הרוח אין לה שום קשר אל החומר. חומר זה התגשמות של רוח. רוח זה לא, ללא שום קשר לחומר. ולכן כשאתה מצליח, כשאתה משקיע את עצמך בעניינים רוחניים, גם הגוף נהנה. לעומת זאת כשאתה משקיע את עצמך בעניינים חומריים, הנשמה נאנקת. ואולי סותמים לה את הפה ולא שומעים, אבל בסוף זה מתפרץ. בסוף זה מתפרץ. ועל זה זועק הנביא ישעיהו ואומר, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. הנשמה היהודית איננה יכולה לסבול את השמחה הקליפתית החיצונית הזאת, שאיננה חודרת לעמקי הנפש, וגדולה מהמבוע ההוא את השמחה האמיתית והפנימית. אין שמחה כשמחה שמצווה. אדם יכול להתייסר, אדם יכול לעמוד ברגעים קשים בחייו, אבל אם הוא מוצא להם משמעות שמתקשרת לכל מסלול חייו הרוחניים, לא רע לו, הוא לא עצוב. יכול להיות שהוא מתייסר, אבל הוא לא עצוב. הוא לא עצוב. הוא שמח במשמעות העמוקה יותר של המושג שמחה שלמדנו זה עתה. הוא שמח. הראיה שאכן החומר מסוגל לעלות עם הרוח, אבל הרוח לא יכולה לרדת עם החומר. איך כתוב בקהלת? והרוח, הגוף שב אל האפר, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. פעם לא שמענו שקברו בקבר נשמה, אבל שמענו שהעלו לשמיים גוף. זה מה שלמדנו אצל אליהו הנביא, שאלה אם גופו השמיימה. זה כן, בתנאים מאוד מאוד טהורים וזקים, הגוף עולה השמיימה, הגוף עולה למקומות רוחניים, מוצא את עצמו שם. הנשמה לעולם לא יורדת אל הקבר, אין לה מה לעשות שם, אל האפר, אל החומר. ולכן הדרך היחידה לשמוח באמת זה א', לשים את הדגש על ענייני הנשמה, ב', לקשר את הגוף אל הנשמה. זוהי השמחה של שלמות, של היקף מלא, כשהדגש נמצא שם. שם נמצא הדגש של השמחה. אגב, זה מתבטא גם באותיות שין ומם. שין ומם, שין מבטא את העולם הזה, עולם השקר, עולם השניות, מם מבטא את המקור של מאין באת, אני בא משם. שין ומם מבטא את הקשר האדוק שכל הזמן נשאר לעולם הזה, הקשור בטבורו למקור שממנו הוא בא. כשאדם יוצר את הקשר הזה, אז באמת הוא כבר נמצא עם רגל אחד בשמיים, עם רגל אחד מעל פני האדמה, קצת גבוה מעל ענייני היום יום האפרורים. הוא נכון ופתוח באמת לשמוח. שמחה שבונה, שמחה ששום דבר בעולם, שום רוח מצויה ושינה מצויה, לא יכולה להפריע לה. גם במרתפי שואה, גם תחת איומי אינקוויזיציה, יהודים מצווים לקיים ושמחת בחגך. שמחת בחגך זה מצווה, ציווי. זה לא פריבילגיה, זה ציווי. ולא פטורים ממנו. לא פטורים ממנו. יש הלכה שאם אדם נפטר לו אביו, או אחד משבעת הקרובים שמתאבלים עליהם ערב חג, החג מבטל את שבעת ימי האבלות, והוא נכנס לחג שעה אחרי הלוויה, והוא מצווה ושמחת בחגך. ואין הדבר סותר, כי היכל השמחה בנוי במקום הרבה יותר גבוה. אני זוכר מלחמת יום הכיפורים שפרצה ביום הכיפורים, וכידוע חג הסוכות זה 3-4 ימים אחרי יום הכיפורים. בין יום הכיפורים לסוכות בונים סוכות. אבא זיכרונו לברכה היה אז עסוק מאוד בחלוקת מזון, והיה העיסוק שלו, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהוא לא בנה סוכה. אז אנחנו בנינו לבד, הילדים, אנחנו בנינו את הסוכה. בדרך כלל היינו עוזרים לו, הפעם הוא אפילו לא בא לעזור לנו. אז בנינו, הוא היה עסוק כל הזמן במלח פה, אז בנינו את הסוכה לבד. אנחנו התחבטנו עם הקישוטים. לבנות סוכה זה היה ברור, צריך לבנות סוכה, מצווה, יש מלחמה, אז מה, לכן לא נשב בסוכה? ברור. אבל קישוטים, אנשים נהרגים, כל המצב נמצא על קרעי התרנגולת, ונראה לנו חסר טעם. ולא תלינו קישוטים עד צהרי ערב סוכות, כשהוא חזר הביתה, נכנס לראות את הסוכה וראה, יש סוכה כשרה, כל תלעי, אין קישוטים. שאל אותנו מה זה, שטחנו לפניו את הבעיה שלנו, ואז הוא אמר שהוא לא רוצה לראות אפילו קישוט אחד פחות מכל שנה. מה זה להגיע אחד לשנה? אנחנו נקפל את הדגלים שלנו, זה הניצחון הכי גדול שלהם. ואנחנו, את כל הקישוטים נתלה, זה לא נוגע. ושמחת בחגיך? זה נוגע. אז אנחנו נבכה על הנופלים ונשמח בחג. וכשהגיעה שמחת תורה באותה שנה, אז לא רק דו עם ספרי תורה בתי כנסת, כמובן עם כל אמצעי הזהירות הנצרכים מכורך השעה, אבל לא רק דו עם ספרי תורה בתי כנסת, מה זה נוגע? מה זה נוגע? מי יכול לעצור את השמחה היהודית? מי יכול לעצור את זה? היא בנויה בהיכל אחר לגמרי. ולכן אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. כי מה זה נבואה? נבואה זה שהנביא עם גופו עולה בדרגה, ולכן נבואה נקראת מלשון ניב שפתיים, קשורה לדיבור, ודיבור תמיד מבטא את הקשר בין חומר לרוח, וקשר זה שמחה. ספק המחרסם בלב מפריד את הלב לשניים, אני נקרא בין שני קצוות, אי אפשר לשמוח. כשהספקות הותרו ואני מתאחד, אז אני יכול לשמוח. הכל מתאחד ביחד, זוהי שמחה. ולכן בשמחת חתן וחלה באופן מיוחד מודגש עניין השמחה. וכך כתוב בספרים, שלמעשה נשמת האיש והאישה זו נשמה אחת, שיורדת ביח כנשמה אחת מהיכל הנשמות, ונפרדת באיזשהו שלב. ומי שזוכה, אם זוכה, כשזוכה, אז הוא פוגש את אותו חלק נשמה שהיה שלו כל, שהיה חלקו השני כל הזמן, רק נפרד לזמן מה. דהיינו חתן וחלה. חתן וחלה זה פגישה של שני חלקים שהם אותו אחד, וממילא התאחדות יוצרת שמחה. זה המצע של שמחה. ולכן יחד ויחדיו, יחד ויחדיו זו שמחה. מתי יש חדווה? מתי שהאדם פועל ביחד בהרמוניה, גוף ונשמה, חתן וחלה, ביחד. ולכן בברית מילה, כל מצווה שקיבלו עליה בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. כי מה זה ברית? קישור, חיבור, קשר בין התינוק לקדוש ברוך הוא, קשר בין התינוק לשושלת הדורות היהודית, וקשר בין התינוק לבין נשמתו. ברית, כשמה כן היא, ברית בין שניים, ברית הקושרת ומקשרת. וממילא כשיש קשר ומתקשרים כל הכוחות, יש שמחה, זוהי שמחה, בתנאי שכל התקשורת תהיה מכוונת תמיד כלפי מעלה. כשאתה מנסה לקשר כלפי מטה, אין שמחה, ולו רק בגלל שקשר כזה לעולם לא יכול להחזיק מעמד. כי מי יודע רוח האדם העולה היא למעלה? אי אפשר לכלוא את רוח האדם למטה, אי אפשר. אתה יכול לראות את זה באותם ניצנים של יהדות רוסיה, שברגע שהמגף פורם זה כמו אותו שד שבקופסה עם קפיץ עולה למעלה. אותם ניצנים ראשונים שרואים היום, שפתאום גילו את יהדותם וחוזרים, אי אפשר לדכא את הרוח היהודית. ומי שכן מנסה לדכא, זה יוצר בעיות פסיכולוגיות ששום פסיכולוג בעולם לא יכול למצוא לו מרפא, הוא יכול רק להתפרנס מזה. זה פרנסה בטוחה, יתחילו לא יגמרו אף פעם, תמיד יחזרו אליהם. משום שאין להם פתרונות לדברים האלה. אין להם פתרונות, לא יכול להיות פתרונות, יש רק פתרון אחד. העולה היא למעלה. וכיוון שהגענו עד הלום בהבנת עניין השמחה, אנחנו יכולים להמשיך ולהבין מדוע מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אבל לפני כן אולי ציטוט קטן משמחת בית השואבה. בפורים, סליחה, בסוכות היו שמחים שמחה גדולה במה שהיה נקרא שמחת בית השואבה, שהיו שמחים עם שאיבת המים מן המעיין. מה היה העניין זה ששאיבת המים והשמחה הייתה כל כך גדולה? מים, אמרנו כבר כמה פעמים, מבטאים את החומר. שאיבת מים מבטאת את העלאה של החומר. אתה מעלה את החומר כלפי מעלה. חג הסוכות זה זמן שבו באופן מיוחד יש ציווי של שמחה, זמן שמחתנו. ובמה מתבטאת השמחה של חג הסוכות? חג הסוכות זה חג שבו אנחנו אוספים הביתה את התבואה. חג חקלאי מובהק של חגיגת החומר. אז זה שמחה, מה זה עושה השמחים עם החומר? לא כמו שחושבים ברחוב, נו, החקלאי זרע, קצר, אסף הביתה, אז הוא שמח. לא זה השמחה. השמחה זה ששואבים. חז"ל אומרים, מה הייתה שמחת בית השואבה? שמשם שואבים הוא רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זה דרגת נבואה. אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. למה? כי הנביא מצליח להעלות את עצמו כלפי מעלה, את החומר שבו הוא מעלה כלפי מעלה. זה מה שלמדנו כבר על חנוך, שבמה זכה חנוך לעלות למעלה ואיננו כי לקחו אלוקים? שהוא היה תופר מנעלים, ככה זה אומרים, חנוך היה תופר נעליים, ועל כל ספירה וספירה היה מייחד ייחודים. מהי אותה ספירת נעליים שבזכותה עולים חי השמיים? אז אמר אחד המפרשים, בזוהר הגוף מכונה נעל, והנפש שנמצאת בתוך הגוף עקב, אשר על כן האדם הוא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ורק הקצה האחרון שלו נמצא בתוך הגוף. כמו שהקצה האחרון של הגוף נמצא בתוך הנעל, כך הקצה האחרון של כוחות הנפש נמצאים בתוך הגוף, ולכן הגוף נקרא נעל. וחנוך היה, למדנו את זה בזמנו כשדיברנו על של נעליך מעל רגליך כהכנה לנבואה, וחנוך תפר את המנעלים, לא השיל אותם, דהיינו תפר את הגוף שלו אל הנשמה, כך שכשהגיע זמנו לעלות הוא הצליח גם את הגוף להעלות כלפי מעלה. ואז שמחים, אז יש שמחה. כתוב בשמחת בית השואבה שהלל היה אומר, אם אני כאן הכל כאן, ואם אין אני כאן מי כאן? אז אם אני כאן הכל כאן, אם אין אני כאן מי כאן? כל הדברים שאמרנו תמונים במשפט הזה של הלל בשמחת בית השואבה. אם אני כאן, מה זה אני? אני הפנימי שלי, החלק האינסופי. אם אני הוא הבסיס והמרכז וסביבו מסביב, אז הכל כאן, אז הגוף והכל נמצא סביבו. אבל אם אין אני כאן אלא הגוף כאן, אז מי כאן? אז שום דבר אין, אז הכל מתפזר. אין שמחה? לשמחה מה זה עושה? מה קרה בחג הפורים? כשאתה עובר על מגילת אסתר, אתה רואה שהמיוחד במגילת אסתר זה שאין בה שום דבר מיוחד. זה המיוחד במגילת אסתר, שאין בה שום דבר מיוחד. נס פורים נקרא נס, אבל ים לא נקרא כמו בשביעי של פסח, והקדוש ברוך הוא לא פוסח על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים כמו בראשון של פסח, והפרסים לא מקבלים 10 מכות כמו המצרים, ונר שמספיק ליום אחד לא דולק 8 ימים כמו בחנוכה, ועמודי אש וענן לא מכסים את המחנה כמו בסוכות. שום דבר מיוחד לא קורה. כל האירועים של המגילה הם אירועים נורמליים לחלוטין, נורמליים לחלוטין. אתה קורא את המגילה, אתה רואה כל אירוע בפני עצמו הוא נורמלי, שום דבר מיוחד. ודיברנו על זה בהרצאה ארוכה בפני עצמה, רק נחזור לראשי הפרקים. מגילה בנויה משלוש מעגלי אירועים, שלושה מעגלי אירועים. המעגל הראשון זה מעגל של ושתי, חשברוש ואסתר. המעגל השני זה מעגל של מרדכי, בקטן ותרש והמן. המעגל השלישי זה מעגל של המן, אסתר והחשברוש. במעגל הראשון, החשברוש מלך על 127 מדינות, רגוע, מסודר, אין לו בעיה של פריימריז או של שביעיות או של דילים למיניהם. הוא בטוח עד יומו האחרון על ממלכתו, הוא אורגן היטב. אז מה הוא יעשה? מישהו אמר, אין לו גם בעיות כלכליות, יפן לא מנסה להיכנס לשוק שלו, אין אבטלה גוברת, הכל מסודר. אז מה הוא יעשה? עושה משתה. מה עושים במשתה? מה יעשו במשתה? יגידו דברי תורה? מה יעשו במשתה? במשתה. הלל אומרים פרסיות נאות, הלל אומרים מדיות נאות, מה יכולים לדבר? אז הוא כמובן אומר שלי יותר נעים של כולם, ואז אומר לה לבוא כמו שאומר לה לבוא, והיא לא רוצה. טוב, זה אולי קטע שהיום בעולם המודרני לא כל כך הבינו למה. אכפת לה. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה מבין שאז גם אנשים פשוטים היו יותר תנועים מאשר היום. לבוא ככה, היא לא רצתה, אפילו היא לא רצתה. אז הוא הרג אותה. ושוב, אין שום דבר מיוחד. בשלטונות הטוטליטריים של אז, הפרה את דבר המלך, הרג אותה, בלי סנטימנטים. הרג אותה, וחיפש אחרת, ואסתר הייתה יפה, עשה חן בינה. בסדר. חתן איתה. אין אסתר מגדת מולדתה. ברור, יהודים לא רצו להתבלט. אין שום דבר. מעגל הראשון נסגר. מעגל השני, מרדכי יושב בשער המלך. נו. כל מלך היה לו איזה יהודי חצר. גם נבוכדנצר לקח יהודי חצר. ומאז ועד היום לכל מלך יש את יהודי החצר. שלא. מישהו צריך לייעץ בענייני כספים. כאילו ממשלת ישראל לוקחת יהודים להתעסק בענייני כספים. ו... מרדכי יושב בשער המלך. קצף בקטן ותרש. שני סריסי המלך תרסיים, אזרחים, רוצים לעשות אינתיפאדה. שום דבר יוצא לדופן, רוצים לעשות הפיכה. דבר טבעי, אזרחים זרים רוצים להרוג את המלך, לא סובלים שלטון זר. תמיד זה היה ככה. והם מתכננים את התוכנית שלהם, הם מדברים בתרסית. הם מסתכלים על... רואים אמנם את מרדכי יושב שם בבודקה שלו, אבל לא חושבים מה היהודי הזה עם זקן לבן כבר מבין. הוא בטח יודע רק יידיש. מה הוא יודע משהו בכלל מהחיים שלו? מרדכי אבל ידע 70 לשון, וזה גם לא פלא, כי הוא החבר הסנהדרין. ומרדכי הלך וסיפר למלך, וזה גם טבעי, כי היהודים תמיד היו אזרחים נאמנים למדינתם, ולא עשו למרדכי שום דבר, וזה גם טבעי, כי הוא בסך הכל יהודי, ושום דבר מיוחד. ואחר מכן גידל המלך אחשוורוש את המן, וזה גם כן טבעי. למה? משום שהוא שנה יהודים, אז הוא נהלה לגדולה, כל המצור ישראל נשא ראש, עד היום על הסוס הזה ששנאת ישראל רוכבים כל כך הרבה. עד היום. תראו כמה חברי כנסת הולכים לזה היום. יש מפלגות שלמות שזה כל זכות הקיום שלה, מייצר לישראל ונעשה ראש. זה טבעי. וברגע שאדם מבית האסורים יוצא למלוך, הראש שלו מסתחרר והוא חושב את עצמו לאלוהים. אנחנו היום לא מתפלים מזה, כי יש לנו מאות כאלה. כל פגיד קטן חושב שהוא הסגן של האלוקים. זה לא פלא. אז המן באמת עלה מבית האסורים, עלה למלוך, עבד כי ימלוך, אז הוא חושב שזהו. תמיד יש פה בעיה, יש לפעמים כל מיני אנאלפביטים שלא שווים כלום, פקידים שבאמצעות כל מיני תככים טיפסו ועלו, ודווקא הם הכי נפגעים כשעושים להם משהו. וזה היה אמן. אני רוצה שישתחוו לפניו ויחרו לפניו, זה הכל טבעי. לא קוראים ומשתחווים לפניו, זה משתובב. כשהוא רואה שזה יהודי, זה רוצה להשמיד את כל העם היהודי. אז איפה נס פורים? איפה הנס? הנס הוא, אם אתה מסתכל על כל אירוע בפני עצמו, אתה לא רואה כלום. אבל העובדה שכל האירועים הללו נפגשו ברגע אחד, באותו לילה שנדדה שנת המלך, בדיוק אז היו לו נקיפות מצפון, בדיוק אז הזכירו לו שהוא חייב הכרת טוב למרדכי, בדיוק אז הגיע המן שכבר מזמן רננו שהוא נוטש עיניים לכתר המלכות, בא להרוג את מרדכי, והוא עוד מספר שיש לו משתה עם אסתר למחרת, והתפרים, כל מעגלי האירועים נקשרים ברגע אחד. זה נס פורים. מתי אתה רואה את נס פורים? אם אתה לומד להסתכל על הכל ביחד. למה נס פורים קרה באותה תחנה היסטורית כפי שקרה? עם חורבן בית שני עוד לא נסתם חזון הנבואה. עוד היה סיכוי שעם ישראל יחזור מגלות בבל בניסים גלויים יותר מיציאת מצרים, ויבנו את הבית השלישי, מה שאנחנו קוראים היום. ותבוא הגאולה השלמה כבר אז. וקצת לפני נס פורים התחילה העלייה והחזרה לציון, וגרם החטא, וכבר היה ידוע שזה לא יקרה. וכבר ידוע שבית שלישי לא ייבנה, ובית שני יהיה בדרגה הרבה יותר נמוכה, וכבר ידעו שיוצאים לגלות ארוכה ומרה. ועוד חזון למועד ויפח לקץ, סתום את החזון, אומר הקדוש ברוך הוא לדניאל כמה שנים לפני נס פורים. הרי דניאל גם כן היה אחד מהאנשים שבמגילה לפי חזון. היום אומר, התח מסרסי המלך. סתום חזון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא עכשיו. וממילא הולכים כעת לא עוד הארת פנים, אלא לתקופות של הסתר פנים. צריך לתת לעם ישראל מפתח איך לראות את האלוקים בהסתר הפנים שעומד להתרחש. איך עושים את זה? חזון אומרים משל, משל לשני אנשים, לא חזר, לא יודע את זה, אולי עוד בחזר, שני אנשים שהולכים בחושך ביער אבות, והיער מלא מכשולים, מלא סכנות, שם בורות, חטים, עצים, יש שם מאורות שודדים וחיות רעות, טורפות. גדולה הסכנה, והם נכשלים והולכים לשם, כל אחד בכיוון שלו, לא ביחד. אחד התאמץ והצליח ליצור לעצמו אור נר. נר, העיר נר. מעתה הוא הולך בטוח. הוא רואה את הדרך, הוא רואה את הבורות, הוא רואה את העצים, החיות רואות אותו ומפחד, את האש ומפחדות להתקרב, והוא הולך לאט לאט אבל בטוח. השני לא הצליח ליצור נר להעביר אש, אבל לאט לאט, תוך כדי שהוא מתחכך ונופל שבע יפול צדיק וקם, הוא רוכש לעצמו, מסגל לעצמו חוש חדש, חוש שישי, שהוא מסוגל להרגיש בסכנות. הוא כבר כמו חיה מנוסה ביער, הוא כבר מרגיש בסכנות. והנה בשלב זה, כל עוד שניהם הולכים בתוך היער, ברור שהראשון במצב יותר טוב, כי הנר בכל זאת מאיר לו בצורה ברורה את הדרך, ואילו השני צריך להתאמץ יותר. אף על תכן המצב של השני לטווח ארוך יותר טוב. למה? משום שעוד מעט הם יוצאים מן היער, ואז אור השמש יאיר, והנר הזה לא יהיה שווה כלום. שרגה בתיהר המאי אהני, הנר לאור היום, מה הוא מועיל? לעומת זאת השני, החוש שהוא רכש איתו ילך איתו כל החיים, זה חלק ממנו, זה סוג אחר של ראייה. ואת הראייה הזאת אף אחד לא ייקח ממנו יותר, והיא תלך איתו לעד ולעולמי עולמים. הנה ימים באים אומרים חז"ל, ולא יאמר חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר הוציא אתכם והעלה אתכם. למה? לעומת זאת כל המועדות בטלים וחג פורים לא בטל לעולם. למה? משום שכל המועדות מזכירים התגלויות אלוקיות מהסוג שיהיה לעתיד לבוא, שאז האלוקים יתגלה פתאום, אבל ההתגלות תהיה כל כך גדולה שכל האור שהתגלה יהיה כמו נר לעומת אור השמש, ושרגה בתיהר המאי אהן. לעומת זאת נס פורים זה רכישת חוש איך לראות את האלוקים בזמן הסתר פנים. זה סוג אחר של ראיית אלוקים, והסוג הזה ילך איתנו תמיד, ולכן חג פורים לא מתבטל. ולכן בחג פורים, בחודש אדר, יש שמחה מיוחדת, משום שחודש אדר זה הזמן שבו הצלחנו להגיע למצב שבו מקשרים את כל עולם החומר אל האלוקים, אל פסגת הר האלוקים. והרי זו כל ההגדרה של שמחה. ככל שאתה מצליח יותר להעלות את החומר אליך, כך אתה יותר מצליח להגיע אל מצב השמחה האמיתי. ולכן חג פורים זה חג של שמחה, ולכן חייב אדם לבסום בפוריה. למה? כי בשעה שאדם מבוסם והשכל לא כל כך שולט, ואז הגוף מתפקד כאילו לפני עצמו, וזאת ייבחן. אם בכל זאת אז, כשהגוף בפני עצמו, הוא מכיר את מקומו, הוא יודע מה הוא ומי הוא, פירוש הדבר שהוא הצליח להגיע אל היכל השמחה האמיתית, ולהעלות את הגוף באמת אל המקום שבאמת שם הגוף צריך להיות. תודה רבה.